שלום וברכה, מסכת קידושין דף מ"ג, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. וראשית נזכר במהלך הסוגיה עד כאן. הגמרא אמרה שהמקור לכך שאין שליח לדבר עבירה זה מסברה, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מישומין. ואומנם יש מקומות יוצא דופן שיש בהם שליח לדבר עבירה, אבל לשיטת בית הלל לא לומדים מהם, מפני שבסופו של דבר זה שלושה כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ולשיטת בית שמאי אין לומדים בהם, כי זה שני כתובים הבאים כאחד שאין מלמדים. ומקשה הגמרא על ההסבר בדברי בית שמאי. הניחא למאן דאמר, מסתדר ונוח לנו שלא ללמוד מהמקרים יוצאי הדופן, בהם יש שליח לדבר עבירה, שזה מעילה וטביחה ומכירה, לפי מי שסובר ששני כתובים הבאים כאחד אכן אין מלמדים, אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מה יעיקא למימר? מדוע שלא נלמד ממעילה וטביחה ומכירה שיש שליח לדבר עבירה גם לגבי עבירות אחרות? מתרצת הגמרא, מפני שגלי רחמנה גילתה התורה בשחוטי חוץ, והכוונה לקורבן שנשחט מחוץ לעזרה של בית המקדש, שאמרה התורה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. ויכלה התורה לומר דם יחשב לאיש דם שפך, אלא מהאיתור של המילה הוא לומדים הוא ולא שלוחו. זאת אומרת שלפי מי שסובר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, בכל זאת לא אומרים שיש שליח לדבר עבירה כפי שקיים במעילה וטביחה ומכירה, משום שהדבר נלמד מביתור המילה הוא שנאמר בשחוטי חוץ. מקשה הגמרא, אשכחן, אז אכן מצינו גבי שחוטי חוץ שמעתה התורה שאין בהם שליח לדבר עבירה, אבל בכל התורה מנהלן שאין שליח לדבר עבירה, ואם אתה רוצה לומר די א' משחוטי חוץ, שנלמד את העיקרון שאין שליח לדבר עבירה בכל התורה, משום שזה כך אמרה התורה לגבי שחוטי חוץ, עד א', עד שלומדים את זה משחוטי חוץ, נילף מאנך. מדוע שלא נלמד שיש שליח לדבר עבירה ממעילה, טביחה ומכירה שהם שני כתובים הבאים כאחד שמלמדים? מתרצת הגמרא שהעדיפות ללמוד משחוטי חוץ שאין שליח לדבר עבירה, מפני שהדר כתב רחמנה, חזרה התורה וכתבה באותו פסוק ונחרט האיש ההוא. כך שהאיתור של המילה ההוא מופיע פעמיים, ואם אינו עניין לגופו, דהיינו ללמד שאין שליח לדבר עבירה בגוף העניין ששם נכתב הדבר שזה בשחוטי חוץ, שהרי את זה כבר למדנו מהפעם הראשונה שנכתב בפסוק לאיש ההוא, אז תנאו עניין לכל התורה כולה. וממילא מקשה הגמרא, ולמאן דאמר, לפי מי שסובר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ולשיטתו אין צה ללמוד ממעילה וטביחה שיש שליח לדבר עבירה, כך שהדבר נלמד מסברה שאין שליח לדבר עבירה, שהרי יש לשליח לשמוע את דברי הרב על פני דברי התלמיד. אז הנה, אותם שני איתורים של ההוא ההוא שנאמרו בשלוחי חוץ, מה ידר ישבעו, מה הוא דורש בהם? מתרצת הגמרא, חד איתור של ההוא בא למיעוטי שניים שאוחזים בסכין ושוחטים בשוגג מחוץ לעזרה, שהם יהיו פטורים להביא קורבן חטאת, משום שהחיוב הוא רק על האיש ההוא ולא על שניים. וחד איתור ההוא שנאמר פעם שנייה בפסוק של שחוטי חוץ בא למעט הוא ולא אנוס, שאם אנסו אותו להקריב שחוטי חוץ הוא לא חייב, כי המילה הוא משמע שיהה בהווייתו ויישוב דעתו. ולכן גם הוא חייב, ולא כאשר הוא שוגג, למשל אם הוא חשב שזה בהמת חולין, ומאותה סיבה הוא חייב ולא כאשר הוא מוטה על ידי אחרים. וממילה נשאלת השאלה, ואידך, הדעה האחרת, דהיינו, מי שסובר שני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, מאיכן היא תדרוש את המיעוטים הללו? עונה הגמרא, מהוא, ההוא. מהאיתור של ה' הידיעה לפני המילה הוא. וממילא נשאלת השאלה, ואידך, הדעה שסוברת ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, מדוע שהיא לא תדרוש את ה' הידיעה? עונה הגמרא, מפני שהוא, ההוא, לא דריש. דרך התורה להוסיף ה' הידיעה באופן הזה, ולכן אין פה איתור שניתן לדרוש אותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ועד איתני, והרי שנינו בברייתא, שהאומר לשלוחו, צא הרוג את הנפש, הוא השליח חייב על כך שהוא הרג, ושולחיו פטור. שמאי הזקן אומר, משום חגי הנביא, שולחיו חייב, והמקור לכך שנאמר, כאשר נתן הנביא מוכיח את דוד המלך, על כך שהוא גרם למיטתו של אוריה החיתי, מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניו, את אוריה החיתי הקית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני המון? עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, מה הייתה עמידי שמאי הזקן? מאיכן למד שמאי הזקן שיש שליח לדבר עבירה? שהרי נתן הנביא מאשים את דוד בהריגתו של אוריה, למרות שיואב שר הצבא הוא זה שהיה ממונה על הדבר בפועל. מביא על כך הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, שכסבר שמאי הזקן, שני כתובים הבאים כאחד מלמדים. ולכן ניתן ללמוד שיש שילח לדבר עבירה ממעילה ותביחה ומחירה, ואת האיתורים בשלוחי חוץ והוא, ההוא לא דריש. כך שלפי הפירוש הזה, יש שליח לדבר עבירה בכל העבירות, ומי ששולח רוצח שריר יהיה חייב גם בדיני אדם. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר פירוש שני, לעולם שמאי הזקן דריש את האיתור הוא ההוא שנאמר בשלוחי חוץ, ולכן אין שליח לדבר עבירה. ומהי הכוונה שולחל חייב? הכוונה שהוא חייב בדיני שמיים. אבל אם כך שואלת הגמרא, מכלל דתנא קמא שחלק על שמאי הזקן סבר שאפילו מדיני שמיים נמי פטור? הרי לא ייתכן שמי ששולח רוצח שכיר יהיה פטור מדיני שמיים. אלא אומרת הגמרא, דין הרבה ודין הזוטה איקה בניו. גם לתנא קמא וגם לשמאי הזקן, אין שליח לדבר עבירה, וודאי שהמשלח יהיה חייב בדיני שמיים. אלא שלשמאי הזקן הוא יהיה חייב בדין גדול, דהיינו בעונש גדול בשמיים, ולתנא קמא, אין עונשו כל כך גדול כאילו הוא הרג בעצמו, אלא רק כגורם לדבר. כך שלפי הפירוש הזה, גם לדעת שמאי הזקן אין שליח לדבר עבירה. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר פירוש שלישי, שאני אתם, שונה שם הדין באופן ספציפי לגבי רציחה, דגלי רחמנה שהפסוק גילה, אותו הרגת בחרב בני המון. זאת אומרת שלפירוש השלישי בדעת שמאי הזקן, יש שליח לדבר עבירה רק ברציחה. היות שכך גילה הפסוק, וממילא המשלח יהיה חייב בדיני אדם. מקשה על כך הגמרא, ואידך האחר, דהיינו תנא קמא שחלק על שמאי הזקן, מדוע הוא פותר את המשלח אם הכתוב גילה כך מפורש? מתרצת הגמרא שהוא יסביר את הפסוק באופן הבא, הרי לך כחרב בני המון. מה חרב בני המון? ההרוגים מבני ישראל שבני המון הרגו, אי אתה נענש עליו, אף אוריה החיתי באותו אופן אי אתה נענש עליו. ונשאלת השאלה, מה היא טעמה? מדוע הוא לא נענש עליו? הרי הוא נתן הנחיות ליואב להכניס אותו בחזית כדי שהוא יהרג. מתרצת הגמרא, מפני שאוריה אחותי מורד במלכות אבא. היה לו דין של מורד במלכות, והמקור לכך, דקה אמר לי, שכך ענה אוריה לדוד, לאחר שדוד אמר לו, רד לביתך רוחץ רגליך, ואז אוריה שכב פתח בית המלך את כל עבדי אדונה ולא ירד אל ביתו. ויגידו לדוד למור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ואז ענה לו אוריה, ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. כאשר רשי מפרש שהסיבה שהוא היה מורד במלכות מזה שהוא נקט לשון של אדוני יואב בפני המלך דוד. והוא היה צריך לומר ועבדך יואב. ורבנו מאיר אביו של רבנו תם מפרש שאוריה היה מורד במלכות מפני שדוד המלך אמר לו ללכת לביתו לאכול ולשתות והוא מיין בדבר. ולא היה לו לסרב לדוד המלך. כך או כך, לפי הפירוש הזה, דוד המלך נאשם על ידי נתן הנביא על מעשה בת שבע ולא על כך שהוא הרג את אוריה החיתי. וממשיכה הגמרא שאמר רבה, אם תרצה לומר כפירוש הראשון שסבר שמאי הזקן ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים והוא ההוא לא דריש והוא לא דורש את איתור האות ה' בשחותי חוץ, מה שאומר שלשיטתו יש שליח לדבר עברה בכל העבירות, עדיין צריך לסייג ולומר שמודה שמאי הזקן באומר לשלוחו צא בול את הערווה או צא ואכול את החלב, שהוא השליח חייב ושולחיו פטור, מפני שלא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב. אלא מה שאמר שמאי הזקן שיש שליח דבר עבירה בכל העבירות, הכוונה רק בדבר שהשליח לא נהנה ממנו. ועוברת הגמרא לדיון אחר בענייני שליחות, איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. רב אמר שליח נעשה עד, על הדבר שהוא נשלח לעשותו, כגון אם הוא נשלח לקדש אישה עבור אדם, או שהוא נשלח להעביר ממון לבעל חובו של אדם, הרי הוא יכול להצטרף עם עד אחר, להיות שניים שיעידו שהדבר בוצע, או אפילו אם שניהם שלוחים היו ביחד על הדבר, שניהם מעידים בדבר. לעומת זאת, דבי בבית המדרש של רב שילה אמרי שאין שליח נעשה עד. ושואלת על כך הגמרא, מה איתה מדבר רב שילה? מדוע לדעתם שליח לא נעשה עד בדבר שהוא נשלח עבורו? אלא אם האם תאמר שזה משום דלא אמר לו המשלח בצורה מפורשת, הווי לי עד? אלא מעתה, אדם שקידש אישה בפני שניים ולא אמר להם מפורש, אתם עדיי, החנמי? האם כאן גם נאמר דלא הווה קידושי? והרי אם העדים ראו את הקידושין, ודאי קידושים תופסים, למרות שהוא לא אמר להם, הרי אתם עדיי. ואומר רשי, שמה שאומרת הגמרא בסנהדרין, שצריך שיאמר אתם עדיי, זה דווקא בעדי הודאה. שפעמים שאדם מודה למי שתובע אותו מנה, ואומר לו, הדין עמך, אבל זה רק מפני שהוא רוצה להשתיקו מעליו עד לאחר זמן. והוא אומר לו כך, אף על פי שאינו חייב לו כלום. ולפיכך אומרת שם הגמרא, שאין השומע יכול להעיד בפני יודה, עד שיאמר במפורש אתם עדי. אלא אומרת הגמרא, שכך צריך להבין את מחלוקתם. רב אמר שליח נעשה עד. הכוונה שעלו מיקה מעלימנה למילתי. אנחנו נותנים חוזק ותוקף לעדות שלו, על פני עדות של עד אחר. שכיוון שהוא עשה את הדבר בעצמו, אז עדותו יותר מדויקת. לעומת זאת, דבי בבית המדרש של רב שילה אמרי, אין שליח נעשה עד, כיוון דאמר מר שהתנא סובר ששלוחו של אדם כמותו, וממילא אהב עלי כגופי. הרי השליח נחשב כגופו של המשלח, וכמו שאדם לא יכול להעיד על עצמו, גם שלוחו לא יכול להעיד עליו. מקשה הגמרא מיטיבי, קושיה ממקור תנאי על דברי רב, שאומרת הברייתא, אדם שאמר לשלושה אנשים, צאו וקדשו לי האישה, אחד מהם הוא השליח, ושניים עדים, אלו דברי בית שמי. ובית הלל אומרים שכולם הם שלוחינן, ואין שליח נעשה עד. עד לכאן לשון הברייתא ומדייק את הגמרא. עד כאן לא פליגי, לא נחלקו בית שמי ובית הלל, אלא כאשר הוא אמר את זה בשלושה אנשים, אבל בשניים, שהוא אמר להם לקדש לו את האישה, ואחד קידש בנוכחות השני, דברי הכל שלא תפסו הקידושין. ואם כך קשה על רב שאמר שליח נעשה עד. מתרץ את הגמרא, הוא רב דאמר כי היי תנא, הוא סובר להעמיד את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כהסבר התנא בברייתא הבאה, דתניא רבי נתן אומר, שבית שמאי אומרים שליח ועד אחד יכולים להעיד על הדבר, ובית הלל אומרים שליח ושני עדים יכולים להעיד על הדבר. מקשה על כך הגמרא, ורב האם הוא סובר כבית שמאי ועלו אין הלכה כמותם? עונה על כך הגמרא שני תירוצים, תירוץ ראשון איפוך, תהפוך את הגרסה בדברי רבי נתן ותשייך את דברי בית הלל לבית שמאי ואת דברי בית שמאי לבית הלל, וכך יוצא שרב שאמר שליח נעשה עד סובר כבית הלל. תירוץ שני, ורב אחא ברי בנו דרבה מתנה איפכא, הוא שנה את מחלוקת האמוראים בצורה הפוכה, שרב אמר אין שליח נעשה עד, וזה כשיטת בית הלל לפי הגרסה הראשונה בדברי רבי נתן, ודבי בבית המדרש של רב שילה אמרי ששליח נעשה עד, והם כשיטת בית שמאי לפי הגרסה הראשונה בדברי רבי נתן. ולעניין פסיקת הלכה מסיימת הגמרא והלכתה שליח נעשה עד. והיות שכך אמר רבא שאמר רב נחמן, אדם שאמר לשניים צאו וקדשו לי את האישה, הן הן שלוחיו והן הן עדיו. לעניין הקידושין מפני ידי שליח נעשה עד, וכן בגירושין, אם הוא שלח גט לאשתו על ידי שניים, אז אותם שניים יכולים להיות עדי הגט, הפכנו דף, וכן בדיני ממונות. שאם הוא שלח תשלום חוב למלווה על ידי שניים, הם יכולים להיות העדים על פירעון החוב. וממילא נשאלת השאלה, מדוע רב נחמן היה צריך להדגיש שהעיקרון הזה רלוונטי גם בקידושין, גם בגירושין וגם בממונות? מסבירה הגמרא וצריכה, רב נחמן היה צריך ללמד ששליח נעשה עד בשלושת המקרים הללו, מפני דהי השמועינן ששליח נעשה עד בקידושין, אז הייתי אומר שזה רק משום דלמייסרא קאתי. שעל ידי עדותם הם באים לאסור אותה על כל העולם, ואיל כך מה להם לאוסרה עליהם ועל כל העולם כולו בשקר. ולכן אין סיבה שלא נאמין להם. אבל ידי גירושין, מדוע הם לא נחשבים כנוגעים בדבר? ניחו שהרי קיים החשש שמא עיניו נתן בה כל אחד מהשלוחים, ולמרות שעבד להם הגט בדרך, הם עשו קנוניה ביניהם להעיד שהיא מגורשת. ולכן היה צריך רב נחמן לומר שעד נעשה שליח גם בגירושין. אבל ויש מעינן שעד נעשה שליח רק בגירושין, הייתי יכול לומר שזה משום דאיתתא לבית רילוחזיה, שאישה לא ראויה במקביל לשני אנשים, וכיוון שכך אין חשש שהם יעשו קנוניה ביניהם להעיד לשקר. אבל בממון הלעומת זאת אימה, תאמר שקיים החשש שהני מפלג פלגי, שהם יעשו קנוניה ביניהם ויעידו לשקר כדי לחלק ביניהם את הכסף, ולכן צריכי, היה רב נחמן צריך לומר שעד נעשה שליח, בשלושת התחומים. ועל מה שאמר רב נחמד בסוף דבריו, וכן בדיני ממונות ששליח נעשה עד, שואלת הגמרא, מהי כסבר? מה הסברה שלו בדבר? אי כסבר שהמלווה את חברו בעדים צריך גם לפורעו בעדים, ואין הוא נאמן לומר, פרעתי את החוב אם אין לו עדים על כך. אז כיצד ייתכן שנאמדים העדים לומר נתנום למלווה? הרי הני עדים נוגעים בעדות נינו. הם נחשבים כנוגעים בדבר, ולכן הם לא יכולים להעיד עליו. ומדוע הם נחשבים כנוגעים בדבר? דהי אמרי, שהרי אם הם יאמרו לא פרעני, שאם הם לא יאמרו מעידים אנו שקיבלם המלווה, אז אמר לה הוא הלווה פרעוני. תחזירו לי את הכסף שמסרתי לכם, שהרי פעמים שהוא מוסר להם את זה בעדים. ואם כך, מדוע אמר רב נחמן שהם נאמנים להעיד על המסירה? אלא אומרת הגמרא שלעולם כסבר רב נחמן שהמלווה את חברו בעדים אין צריך לפורעו בעדים. ומיגו דייחלה למימר, האדרינו ללווה, ומתוך זה ששני השליחים יכולים לומר, החזרנו את פיראון החוב ללווה ולא נתנו אותו למלווה, אז הם גם יכולים לומר, פרעני למלווה. נתנו את פיראון החוב למלווה. וממשיכה הגמרא ואומרת, והשתה, אבל עכשיו אומרת הגמרא, דתקון רבנן, שחכמים הוסיפו ותקנו שבועת אסת. מסביר רש"י, כך שאפילו מי שאינו מודה במקצת, הטילו עליו חכמים שבועה, ולפי זה, אפילו אם נאמר שהמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים, עדיין השליחים נחשבים לנוגעים בדבר. שהרי, אם יאמרו השליחים ללווה שהחזרנו אליך את הכסף, הוא יכריח אותם להישבע. ולכן קיים החשש שאין מעידים שקיבל המלווה מידם את הכסף, רק כדי להיפטר מן השבועה. ונוח הוא להם להפסיד את הממון למלווה מאשר יישבו בשקר. שאף על גב שהם חשודים שהם שלחו ידם בממון, אנחנו לא חושדים שהם יישבו לשקר. ולכן, לאחר שחכמים תוקנו שבועת אסת, אנחנו לא אומרים בענייני ממון, הן עדיו, כיוון שהם נוגעים בדבר. אלא במקרה כזה, שהמלווה אומר שהוא לא קיבל חזרה את הכסף מהלווה, משתה ביעני עדים, אותם שליחים שמעידים שהם פרעו את החוב, נשבעים די יהיב נלי, שנתנו לו למלווה את הפיראון. ובמקביל, הוא משתה במלווה דלא שקילי, שהוא לא קיבל את הפיראון, ובעקבות כך, הוא פרה ללווה למלווה את כסף החוב. אומר רש"י שהדין הזה מקביל לדין שנאמר במשנה במסכת שבועות, פרק ז' משנה א', ועל חנווני על פנקסו כיצד. אמר לו בעל הבית לחנווני, תן לבני סעתיים חיטין, או תן לפועלי בסלע מעות. הוא החנווני אומר, נתתי. והן הפועלים אומרים, לא נטלנו, שניהם נשבעים, ובעל הבית צריך לשלם גם לפועלים וגם לחנווני. ובהקבלה במקרה שלנו, השליחים נשבעים שהם נתנו למלווה את פיראון החוב ונפטרים מטענת השולח. שהרי הוא מאמין לשבועה שלהם כי מראש הוא מסר להם את מעותיו. אבל המלווה אומר שהם לא נאמנים לו בשבועתן, שהרי אין לו דין ודברים איתם, והוא נשבע שהוא לא קיבל את פיראון החוב מידיהם, ולכן צריך הלווה לפרוע למלווה את החוב. ציטוט מהמשנה, האיש מקדש את ביתו. מביאה הגמרא תננתם, שנינו משנה דומה במסכת גיטין. נערה מאורסה, והוא הדין גם לקטנה, אומר רש"י. אלא שהמשנה מדברת דווקא בנערה מאורסה, דהיינו בין גיל 12 ל-12 וחצי, כדי להודיעך את כוחו דרבי יהודה. שתנא קמא אומר, היא ואביה מקבלים את גיטה. זאת אומרת, או היא מקבלת את הגט, או אביה מקבל את הגט בשבילה, שהרי גדולה היא ויש לה יד. דהיינו יש לה רשות קניינית, ואמרה התורה ונתן בידה. וגם אביה יכול לקבל גט בשבילה, שהרי התורה זיקתה לו לקבל קידושיה, ויש הקש בין היציאה, דהיינו בין הגירושין, לבין ההוויה, דהיינו לבין הקידושין. ודברי תנא קמא הם דווקא לגבי נערה, אבל לגבי קטנה, רק אביה יכול לקבל גט עבורה ולא היא. וזה דווקא כאשר היא מגורשת משלב האירוסין, אבל אם היא מגורשת אחרי שהיא נישאה, רק היא יכולה לקבל את גיטה, ולא אביה יכול לקבל את גיטה, מפני שמי שנישאת אין לאביה רשות בה. אמר על כך רבי יהודה, אין שתי ידיים זוכות כאחד. לא ייתכן מצב ששתי רשויות שונות יהיו שולטות בגוף אחד. אלא, אומר רבי יהודה, אביה בלבד מקבל את גיטה. וממשיכה המשנה, וכל קטנה כזו שאין יכולה לשמור את גיטה. דהיינו שהיא שותה שאין בדעת להבין את המציאות שגירשו אותה. קטנה כזו אין יכולה להתגרש. אפילו לא על ידי אביה. והמקור לכך זה דברי רבי יצחק. במסכת יבמות שאמרה התורה ושלחה מביתו, שרק מי שהבעל משלחה מביתו ויש בדעת והיא אינה חוזרת לביתו, אותה ניתן לגרש, יצתה זו, שהיא כל כך קטנה ואין בדעת שמשלחה הבעל והיא חוזרת לביתו, שלא ניתן לגרש אותה. עד לכאן הסבר המשנה, ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בהסבר המשנה. אמר יש לקיש, כמחלוקת לגירושין, כך מחלוקת לקידושין. מסביר רש"י, שהכוונה שמגירושין נשמע לקידושין, שכמו שבגירושין, לפי רבנן, דהיינו תנא קמא, נערה יכולה לקבל את גיטה, כך אם היא קידשה את עצמה, הרי היא מקודשת. ולרבי יהודה, כשם שבגירושין רק האבא מוסמך לקבל עבור הנערה את הגט, כך גם בקידושין, נערה שהתקדשה מדעת עצמה אינה מקודשת. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, מחלוקת לגירושין, אבל לקידושין, דברי הכל, אביה ולא היא. שגם תנא קמא יסכים, שנערה שקיבלה קידושיה בעצמה אינה מקודשת. עד לכאן דף מ"ג, למעוניינים בהרחבה, שמאי הזקן אמר את דבריו משום חגי הנביא. חגי הנביא חי בתקופת שיבת ציון, שהיא חזרתם של היהודים מגלות בבל לארץ ישראל בעקבות הכרזת כורש, החל משנת 538 לפני ספירת הנוצרים. המונח שיבת ציון נטבע לראשונה ככל הנראה לאחר חורבן הבית הראשון, והוא מופיע במקרא בפסוק בתהילים, שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. ספר חגי ממוקם כספר העשירי בתוך הספר תרי עשר, ויש בו ארבע נבואות אשר נאמרו בשנה השנייה לדריווש, שזה 18 שנה לאחר הצהרת כורש ושיבת היהודים לירושלים ויהודה. באותו זמן, בניית המקדש הופסקה על ידי השלטון הפרסי בגלל התנכלותם של עמי הסביבה לשבי ציון, כפי שמתואר בספר עזרא פרק ד'. והיות שספר חגי מכיל רק שני פרקים, זו הזדמנות לסכם אותו בשתי דקות. בפרק הראשון חגי הנביא מוכיח את היהודים השבים מן הגולה שהם לא ממהרים לבנות את בית המקדש. הוא גם מעודד את הבונים הרואים את בניין המקדש השני עלוב לעומת המקדש הראשון. הוא תולה את כישלונם הכלכלי של השבים בכך שאינם בונים את המקדש. הוא מזכיר לעם כי רק עם בנייתו של המקדש תחודש הברית של השם עם עמו. בעקבות נבואתו זו, זרובבל פחת יהודה ויהושע הכהן הגדול יחד עם שארית העם עושים מלאכה בבית המקדש. הפרק השני מתחלק לשלוש נבואות. בנבואה הראשונה הוא מדבר על כבודו של הבית האחרון שיהיה גדול מכבודו של הבית הראשון. הנבואה נישאת בחודש תשרי בכ"א לחודש, כלומר ביום האחרון של חג הסוכות. הנבואה נישאת במקדש שהיה כנראה מלא מפה לפה בגלל חג הסוכות. זקני העם שזוכרים את הבית הראשון אשר בנה שלמה נעצבים אליבם כאשר הם רואים את המקדש השני העלוב וחסר הפאר, מפני הלא הוא כעין בעיניכם. ועל כן הנביא חוזר שלוש פעמים על המילה חזק על מנת לעודד את העם לעשות ולא להרפות, כשם שהברית בין השם לעם היא נצחית, האל מבטיח לקיים את הברית גם להבא ונוקט את הלשון כי אני איתכם. ומסיים הנביא בנבואה על אחרית הימים שתפקידה לעודד את הבונים. המקדש יהפך בעתיד למפואר מאוד, האל ידאג להביא את כל אוצרות הזהב של עמים אחרים לתוככי בית המקדש, אלוהים ירעיש את השמיים ואת הארץ, את הים ואת היבשה, הוא ירעיש את כל הגויים, ייקח מהם את אוצרותיהם, ויביא את האוצרות לבית המקדש, ולבסוף, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, ובמקום הזה אתן שלום. הנבואה השנייה בפרק עוסקת בקשר בין קדושת העם והקרבת הקורבנות. הפסוקים עוסקים בבעיה דתית שהתעוררה לפני בניית האחד. קדושת הכהנים ששהו זמן ממושך בגלות פחתה, הם לא שמרו על דיני הכהונה, הם נשאו נשים נוכריות ולא שמרו על חוקי הטהרה, ולכן לא היו די טהורים לשרת בבית המקדש. כדי לעודד את הכהנים להיטהר, הנביא שואל שתי שאלות. שאלה בקדושה ושאלה בטומאה, אם הגעת מי נפש בכל אלה, היית מה? ואז הנביא מזהיר את הכהנים ואת העם, כי הזדרזו לתאר את עצמם, משום שהמחיר לאי ההיטהרות של הכהנים וההיכל יהיה גדול. המחיר יהיה מחיר כלכלי, ולחילופין, אם יקיימו את כל הנדרש, אלוהים יברך אותם. הנבואה האחרונה בפרק מתייחסת למלכות הגויים שתחלש והשם ימליך את זרובבל. הנבואה נאמרה על רקע חולשתה של ממלכת יהודה בתקופת שיבת ציון. היא הייתה מוקפת בממלכות אדירות כמו פרס ומצרים. הנביא מעודד את העם כי למרות חולשתה הנוכחית של יהודה, לעם יש תקווה לתקומה מדינית בארצו. והבטחת אלוקים לדוד המלך שיהיה מלך נצחי על ישראל תעבור דרך זרובבל הלאה. בפסוק חפה לפנאמר כי השם ירעיש את עולמו וישנה את סדרי הטבע. הממלכה הפרסית הנקראת כיסא ממלכות, השם ירעיש אותה והתוצאה היא תושמד. והפכתי מרכבה ורוכביה וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. במלחמת האחרית, ממלכות חזקות יפלו וירדו מן הבמה ההיסטורית. ואז ייקח השם את זרובבל, שהוא נצר לבית דוד, וישימו כחותם, היינו מנהיג נצחי, כשם שחותמו של האדם היא זהותו הנצחית. והסיבה, כי בך בחרתי.